עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צהל.
שלום לכם, שלום עינת, מה העניינים?
בסדר, גמור, מה שלומך?
לאט לאט מתגנב יום הזיכרון.
כן.
כבר כמה ימים הוא מתגנב, אבל עכשיו האוויר כבר ממש אוויר של יום זיכרון.
זה במזג אוויר, זה בעצים, זה בשלכת, זה בזה, נכון?
נכון, נכון. אני לא יודע מה במזג אוויר, כי לפעמים יש חמסים וגם מרגישים את יום הזיכרון.
לגמרי.
ולפעמים יש קריר וגם מרגישים את יום הזיכרון.
כן, איכשהו.
אבל משהו בהרכב המולקולות הכללי.
ממש, בול, כזה.
מין שמיכה כזאת יורדת על הכל. נכון. אבל השמיכה קצרה, וזו הבעיה של הבעיה. השמיכה קצרה היא לא מחבקת את כולם.
כן.
אנחנו נדבר היום בתוכנית על כאלה שהשמיכה לא מחבקת אותם לגמרי. בני משפחה, דוגמה, אחים, שאף פעם לא קיבלו את היחס המלא, ואני לא דווקא מדבר על משרד הביטחון וכל מיני דברים טכניים, אלא...
כן.
וגם נדבר על הלומי הקרב, אלה שהשאירו חתיכות מנפשם ליד חבריהם המתים, כאילו חזרו מהקרב, אבל לא חזרו מעולם. אז נעסוק בהם ובזוגיות איתם. בחצי השני נדבר על יתומי צהל שלא הכירו את אבא שלהם. וגדלו...
בנים לאבות.
בנים לאבות. Mm-hmm. איך הם נהיו, איזה... לא, בן ובת.
אוקיי.
אבל איזה הורים הם נהיו בהיעדר דמות אב.
Mm-hmm. מעניין.
יש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה זוויות לדון בדבר הזה של השכול הישראלי.
הדבר הזה פוגע בכל, הוא לא משאיר שום,
בכולנו.
שום זווית.
בכולנו.
כן.
בכולנו. בסוף, בסוף אנחנו חברה, במלחמה, תמידית.
ועם שכול צרוב ב-DNA באיזשהו אופן, כן?
אנחנו לא מדינה נורמלית, אנחנו לא מדינה רגילה. מי שרוצה מדינה רגילה, שילך למדינה רגילה, אם ימצא אחת כזאת.
כן, יש דבר כזה.
מדינה רגילה.
אני לא יודעת, נראה לי ש...
יש דיבורים על ניו זילנד, אני לא יודע.
רחוק ממש.
רחוק, רחוק.
כן.
רחוק מהם. אז אני חושב שנתחיל, כי יש לנו המון משוחחים, וחבל לנו על הזמן. אז אנחנו, הנושא הראשון שלנו היום, יהיה זוגיות עם אנשים עם מה שנקרא PTSD, או בעברית פשוטה, הלם קרב. כן. הנה חלי, שלום חלי.
היי חלי.
היי, שלום אברי, שלום עינת.
שלום, מתי קיבלתם את המתנה?
את המתנה. חומת מגן, בג'נין, המתנה ליום הולדת שנה לבן שלנו. כן.
מה קרה?
אז דיברתם נורא יפה על החברה הישראלית וכמה אנחנו נורמליים וכן, דבר לא נורמלי שיש לך שני פיצים, אחת בקושי בת שלוש, אחד בן שנה בדיוק, ואתה מקבל צו שמונה לצאת למה שהתפתח למבצע חומת מגן.
זאת אומרת שיש כבר תא משפחתי מלא מתפקד, ופתאום מה שנקרא הצו דופק בדלת.
כן, אני חושבת שהוא גם מתפקד באופן שמיוחד לאחי, שזה האיש שלי, שהוא אבא
על פי שמו. אני כבר מנחש אגב שהוא כבר במשפחה כזאת, נכון? או לא?
לא יודעת, אני אומרת שהוא עצמו, אני חושבת שזה גם מה שחיבר בינינו, שהוא עף על הילדים, זה כאילו הדבר, אתה מטיפה הכל, זה הדבר הכי מהמם בעולם, אין כיתורים, קמים בלילה, עושים, כאילו באמת באושר גדול סביב זה, לא היינו צריכים, בוא נגיד שלא יודעת למה השיעור הזה, אבל לא היינו צריכים את זה בשביל זה, ובאמת, ואני חושבת שאולי גם בגלל זה היה די ברור שיצא בן אדם אחד וחזר בן אדם אחר בהרבה מובנים, כלומר במהות, באסנס, אותה אישיות, אותה נשמה, אבל פגועה מאוד. כן, אז...
תני לנו את זה רגע, אנחנו עוד לא במסקנות, הוא חוזר, ואני מניחה שלוקח זמן, בטח בזוגיות, להבין שמשהו השתנה בהתחלה.
נכון, אני חושבת שבהתחלה, כמו כמו תמיד, בשמחת השבים, מי שזכה לחזור, ומעקבות בג'נין, כמו שאתם יודעים, 13 אנשים יקרים לא זכו לחזור, אתה נורא משתדל להתמקד בזה. תגיד, מודה אני לפניך, הנה חזרתי, אני בבית, תהיה בנס, תהיה בשמחה, וגם היינו שם, באמת, באותנטיות, לא באיזה משחק. כי זה באמת הקלה נורא גדולה, אחרי חודש שלא ראינו ולא ידענו מה קורה, והיה יום השואה, הקרב היה באמת גם ביום השואה, והיו שמועות מזעזעות בכל הארץ. אז אתה מרגיש שנדרשת ממך באמת שולון עליכם, הבן אדם חזר הביתה, תגידו רק תודה, ובאמת היינו שם, אבל אני חושבת שהיה ברור שמשהו חורק, אבל אתה גם אומר לעצמך, זה יעבור, ברור שהייתה ירידה בשמיעה באוזן שמאל, מוזיקאי זה לא דבר קטן, אבל בסדר, שטויות, קצת, לא קצת, הרבה ביוטי לילה וכאלה, אבל אתה אומר, הזמן יעשה את שלו, ועוד קלישאות כאלה.
כן, וזה גם אמור לחרוק בשלב הזה, נכון? זה אי אפשר לעבור.
הוא לא הלך לטיפול בשלב הזה, נכון?
אז זהו, אז אני אגיד בכנות שהיינו, הייתה תקופת הדחקה מטורפת, ששירתה את כל הצדדים, ולפעמים עוזר, אבל לא באמת, ובאיזשהו שלב, כשאתה מרגיש שאתה חי עם פקעת הצבים, כשהשמחה ככה שכחה, שמחת החזרה שכחה, והשגרה התחילה, ואני זוכרת שאפילו היה צריך להזכיר לי את זה ממש השבוע, כי מאז נולדו לנו עוד 5 ילדים וקרו עוד כדברים.
וואו, 5 ילדים?
אפרופו הקרת תודה.
אז אתם דוסים, נכון? אתם דוסים.
כן, אנחנו מאוד שמחנו שהוא חזר, כמו שאתם רואים. אבל באמת, אני זוכרת בשלב הזה, עם שני פיצים, אני פתאום אומרת לעצמי, לא, אני לא מוכנה לחיות ככה, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, לא התחתנתי עם בן אדם שצריך ללכת לידו על ביצים, זה גם לא מה שהוא רוצה להיות, זה לא מה שאני רוצה לחיות איתו, ואני לא זכרתי שאמרתי את זה, אבל הוא הזכיר לי, שאמרתי לו, תקשיב, או שאתה מטפל בעצמך כרגע, או שזהו, שזהו, ככה זה לא הולך להמשיך, אני לא זכרתי שהייתי כזאת נחרצת ו...
אז בעצם הזוגיות הרימה שם את הדגל.
כן, יסתה סטופ.
כן, אוקיי.
אבל אני חושבת שאמרתי, זה לא בשביל להבהיל, אלא בשביל להבהיר עד כמה זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שאנחנו לא קוראים לילד בשמו, שאנחנו מסתובבים סביב איזה פיל, זה לא יכול להיות. אבל אני מודה שגם בי לקח לזה זמן להיבנות, להסכים, להגיד לעצמי קודם כל, שמשהו לא תקין קורה פה. והיו איזה כל מיני סימנים, אבל עדיין לא, ואני זוכרת שגם שחשבתי לא שאני חושבת שיש קוסמות בטיפול, וזה לא הארי פוטר ולא תעלים אף אחד, אבל היה ברור שצריך טיפול, וגם הניסיון הראשון של טיפול היה נוראי, והיה, כאילו אמרתי לו, במסגרת המשפטי המוחצים, אז אמרתי לו, תקשיב, למה אתה הולך? זה בכלל עוזר. ובאמת, זה פשוט לא היה מתאים, וכמו שכל מי שהתנסה בטיפול יודע, זה צריך להיות מוקפד כמו שידוך, זה צריך להיות ממש טוב, כדי שזה יהיה ממש טוב. אז לקח לנו זמן למצוא. אני חושבת שהיו נקודות שבירה, אבל החלטנו שאנחנו לא מוותרים. עד שלא נמצא את הבן אדם, אנחנו לא מפסיקים. ואז הגענו לשימון, איש מדהים, ובאמת שם זה היה איגן, כזה הייתה התחושה של איגן, אפילו שאני עוד לא הייתי בתוך הבועה הזאת של הטיפול, רק ככה היה בפנים, היה אפשר לחזור לנשום, והיה אפשר לדבר, ובשלב הזה רק הוא בתוך זה, אני חייבת להגיד שהילדים היו נורא קטנים, אז הם לא היו בלופ, אני חושבת שאולי... לא במודע, אני גם לא רציתי שהם יצטרכו להיות אי פעם בלופ, אז לא... אז היה לי חשוב שזה כבר יתרה, והוא לא מאוד התווכח איתי, אני חייבת להגיד, פשוט לא מצאנו משהו מדויק, זה לקח okay. זמן, אבל זה כל כך שווה להתעקש על זה, שזה נמתור משהו מדויק, וזהו, גם שם לא קסמים, אבל פתאום היה אפשר להגיד שיש כעס נורא גדול, היה אפשר להגיד, אתה לא היית בן אדם כועס, אתה נורא כועס, צריך לתת לך על ביצים, זה לא, ככה זה לא, ובאמת היה אפשר לדבר את זה.
ספרי רגע על הפוזיציה הזאת, כי הרי באמת חוזר אדם מן הקרב, ונורא מצופה ממך בתור בת זוג, בתור אשתו, שתביני, שתחילי את הדבר הזה, שיהיה איזשהו אורך רוח, אבל וואלה, אנחנו כולנו יודעים שהפנקס מתחיל לרשום, והכעסים מתחילים להצטבר, וכשהזוגיות נפגעת וההורות משלמת מחיר, זה כבר נהיה קשה, ואוקיי, תן לי דד, מתי זה ייגמר הדבר הזה? איך?
נכון.
איך התנעה בין המרחבים של הפרגון והתמיכה למרחבים של וואלה? זה קשה.
נכון, אני חושבת שזה היה קשה, ואני חושבת שלי אולי היה קשה במיוחד, כי יש חבר'ה עם PTSD או whatever הגדרה קלינית, לא בטוחה שאנחנו חייבים להיות באזור הזה של להגיד איפה זה על הברומטר הזה, אבל אני יודעת מסביב, עיניי פקוחות, אתה רואה אנשים שלא יושבים מעט בבתי קפה, שלא יוצאים, לא באים בקהל, לא מצליחים לחזור לתפקוד של עבודה, לא מצליחים, וגם לא רוצים להביא ילדים, לא מצליחים לתפקד בתוך המבנה המשפחתי ולהיות אבא כמו שצריך. זה לא היה סיפור עם אחי, זה גם מה שהשלה אותי הרבה זמן, הוא היה בן אדם מאוד מאוד תפקודי, ממש חזר לתפקוד מלא בכל היבט, כאילו הכל,
אבל,
אז יש נראות,
אבל
אתה מרגיש שזה לא הבן אדם, אתה מרגיש שלא טוב, ושוב, אני לא חושבת שמישהו אחר מסביב הרגיש את זה כמוני, כשאתה נושם עם בן אדם את אותו חמצן דם בלילה, ואתה רואה את הביוטי לילה, ואתה רואה על הקצה, זה דינמיקות שהן שמורות לבני זוג, זה לא, כלומר, לפחות אצלנו, זה באמת היה, הנראות הייתה שהכל סבבה, וגם אני חושבת שאולי הייתי צריכה, אולי אם הייתי בן אדם שמסתפק במועד ואומרת, יאללה, נו, הכל טוב, יחסית ל... יחסית לה, אתה יודע, יש לו תמיד יחסית,
כן,
לשואה,
יש אופציה,
יחסית לזה, לא סבל,
סתום ועמורה,
כאילו, the Jewish people, suffered וזה. אבל,
טוב.
לא
תגידי, כמה זמן,
במקום הקורבני הזה.
מה מצבכם היום?
מצבנו היום, אז אני חושבת שבאמת אחרי העיבוד הזה, של הטיפול הזה שמצאנו.
הוא עדיין נמשך בטיפול?
לא, הוא פשוט לתקופות, הקשר עם הבן אדם ממשיך, וזה לתקופות כשצריך. אני כן אגיד שבמסגרת ההדחקה, אז גם לא היינו באירועים של זה, ובדברים של זה, וג'נין, וכל הדבר הזה צילק את כל מי שהיה שם, אבל אחרי עיבוד ואחרי כמה שנים, אז נהיה איזה דפוס חדש, שכל שנה, ויב כזה מרץ-אפריל, יש איזה בועה כזה, שהיא רק של אחי, שהוא נכנס אליה של השכול, של ערוץ בין 13 הזכרות בעדיקות, כי אסור לפספס אף אחד, ואתה רואה את המשפחות מתבגרות ואת האחים ואת הלבך הנחמץ, אשמת הסורדים וכל זה, ובאמת אי אפשר היה לגעת בו, זה היה מין, גם בתוך מסגרת הטיפול היה ברור שיש תקופות שזה יותר, וזה מאוד יותר בימים האלה, זה ממש ממש יותר, איך שהריח הזה של פסח מתחיל, אנחנו נברחים, ואי אפשר להיות בתוך זה. ואני חושבת שגם הוא לא מצא מקום, ובמקום, אני חושבת איזו שיחה קראית עם חברה, היא סיפרה שבעלה נוסע לרומניה, אז אמרתי לה, מה זה החוצפה הזאת ואיך את מתכוונת לנקום? אז היא אמרה לי, לא, הוא לא נוסע לבד וילדיי סתם, הוא נוסע בשביל המחה, הוא נוסע לאיזשהו מסע של לוחמים, נורא תקרן אותי מה זה. שאלתי אותה, מה זה ואיך נרשמים? כי אני הרגשתי בכל יום הזיכרון, לא רק שלנו אין מקום לצידו שם, שעובר איזה מין דברים שאנחנו לא יכולים להיות חלק, שזה בסדר, אבל הפריע לי נורא שהרגשתי שהוא לא מצא מקום להניח את הרגליים. באף טקס הוא לא הרגיש ממש חלק, באף, הכל ליד, הכל, כאילו בן אדם עבוד בימים האלה באופן יותר ברור, וגם רגשית במקום שאני נזהרת מלגעת, אבל אני רואה שגם הוא לא מוצא מקום. וזה היה נשמע לי כמו מקום שיכול להיות טוב, ובאמת עשיתי את החיבורים, ופתאום אתה מגלה, איך אמרת? אנחנו ארץ במלחמה. ואתה מגלה שהחברה פה מתבגרת ומבינה שרסיס ממגע של כסף שלא מדברים 40 שנה, ואז זה יוצא בכל מיני מקומות אחרים, אנחנו לא, אנחנו מקווים להיות במקום יותר טוב מזה, אם כבר אנחנו בתוך זה, ושהחברה האלה שהלכו, אז אתה יודע, אנחנו חייבים לעצמנו לחיות טוב ולאהוב, ולהיות האבות שאנחנו והאימהות שאנחנו רוצים, ושם פשוט הוא מצא אנשים במצבו, או במצבים גם יותר קשים.
יש כל מיני מיזמים כאלה גם בארץ.
כן, כן, ומתוך זה הגענו גם לרסיסים, שגם להם יש טקס אלטרנטיבי ביום הזיכרון, אני חייבת להגיד שלנו כמשפחה, עכשיו הילדים שלנו חלקם עוד קטנים, אבל הגדולה היא כבר חיילת קרבית, ושנה שעברה פתאום יצא איזושהי סיטואציה שאני ממש הסתכלתי מסביב.
שנייה, רק אני נורא מרתק לדבר איתך, אבל אנחנו חייבים לסיים, חלי, אז...
אוקיי, אני אסיים בזה, שהמשפחה הגרעינית שלנו, שלנו זכתה להיכנס, לבוא בקהל הזה, כלומר דרך, באמצעות זה שהיה אפשר לדבר, ושאחי מצא מקום, יכולנו גם אנחנו להיות חלק מזה. וזה היום בשיח עם שם ועם איזה נשימה בתוך המשפחה, ואנחנו הולכים ביחד לטקס שבשבילנו זה דבר מאוד מאוד גדול, ומוצאים את עצמנו שם עכשיו, שלא יהיה שמה שזה דובונה אכפת לי וכינורות.
אוקיי, קצת נשמע ככה, חלי.
זה תהליכי, אבל זה...
חלי, נעצור כאן. תודה רבה, רבה, רבה לך, הייתי שמח להמשיך איתך עוד, אבל קבענו עם מלא אנשים, והם כבר עומדים פה מחוץ לדלת, עצבנים, מסתכלים בשעון. תודה רבה, להתראות.
שתהיו בריאים, חלי.
תודה.
שלום. אנחנו ממשיכים עניין הזה של זוגיות עם הלומי קרב, ואנחנו שואלים עכשיו איך נראות קבוצות התמיכה בוואטסאפ של בנות זוג של הלומי קרב.
ידעתי שיש דבר כזה בכלל.
אני גם לא ידעתי, אבל בשביל זה אנחנו מנחנים בתוכנית הזאת, ש... מיטב התחקירנים והעורכת עובדים ומוצאים לנו את הדברים. הנה הדוקטור דפנה ישועה קץ מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון בנגב, היא ערכה מחקר על התמודדות דיגיטלית עם פוסט טראומה כתוצאה משירות צבאי. היי דפנה.
אהלן.
אהלן, אהלן. מאיפה יש קבוצות וואטסאפ של נשי הלומי קרב? מי הקים את זה?
אז זהו, זה משהו שגיליתי לאט לאט. המחקר שאני עושה בעצם, אני חוקרת קבוצות דיגיטליות, קבוצות דיגיטליות של אנשים שמתמודדים עם סטיגמה כתוצאה מהמצב הבריאותי שלהם.
אוקיי.
והמחקר הזה בעצם בא בעצם לבדוק את למה הם שם, למה הם מקימים את הקבוצות האלה ולמה הם שם ומי מקים אותם. ובתחילת הדרך התכוונתי לחקור קבוצות של גברים עם פוסט טראומה כתוצאה משירות צבאי, ובעצם גיליתי לאט לאט ככל שאני מתקדמת שיש קבוצות של נשים, בנות זוג ואימהות, שהן מאוד פעילות.
תני לי שמות של קבוצות אם אפשר, ככה זה מעניין לראות מה...
אני לא יכולה... אני אגיד לכם למה אני לא יכולה לתת את הקבוצות, כי הקבוצות האלה, ואתם יכולים לחפש בפייסבוק, זה קבוצות שהן סגורות.
סגורות.
זאת אומרת, אתה צריך להיות...
אני לא רוצה להיכנס, סתם מעניין אותי השמות. השם. סתם מעניין אותי השמות, אני לא אכנס לקבוצה.
קבוצה לדוגמה, האמיצות. קבוצה שקרה לעצמה האמיצות. זה בעצם קבוצות של העצמה הנשית של בנות הזוג והאימהות. זה קבוצות שהן מתכנסות שם, אני צריך חלי באמת עוררה בי, היא מעוררת השראה מה שהיא אמרה.
וואו, ממש.
ומבחינתי מדובר בגיבורים וגיבורות פה, כי פוסט טראומה היא פציעה שקופה. היא פציעה שלא מבינים אותה כשחוזרים מהמלחמה עם פוסט טראומה, ובעצם אתה נמצא מאוד לבד במצב הזה. אז הקבוצות האלה, יש המון ארגונים טובים שעושים עבודה נהדרת, המון ארגונים שמקימים פעילויות של מפגשים פנים אל פנים למתמודדים ולבנות זוג. במקביל הם גם פותחים קבוצות וואטסאפ בתור לוגיסטיקה לארגון, ולאט לאט הקבוצות וואטסאפ האלה מקבלות חיים משלהן.
ואז מה?
זה דבר אחד.
מה? ואז נהיה מתכונים ותמונות ושל הילדים ושל הזה ומדי פעם...
לא, מה פתאום?
לא. דווקא לא, זה בעצם מקום ליותר לשיתוף ולתמיכה.
דוגמה להודעה.
אנחנו מדברים על, תחשבו על העניין הזה שיש לך, שאתה נמצא בביוטי לילה, כמו שחלי סיפרה, זה ערוץ שקיים 24/7. והבדיחה הזאת של ערה, אתם זוכרים את הבדיחה הזאת בוואטסאפ?
בטח, בטח.
שוכחים למישהו ערה, אז ערה בקבוצות האלה זה אני צריך עזרה. ואני נמצא בהתקף חרדה. יש לדוגמה מרויין שאמר שהיום חלי סיפרה זה שהיא ללכת על ביצים ליד בן זוג שהיא עם פוסט טראומה. אז היה מרויין שאמר לנו, היום במקום לשבור את הבית, אתה יכול להתלונן בפייסבוק או לצעוק בתוך הוואטסאפ. זאת אומרת, בהתקף חרדה שלו, הוא מקליט את עצמו כי הוא לא יכול לכתוב ולהקליד. אז זה קבוצות שהן בעצם סוג של מקום מאוד בטוח, לשיתוף ולתמיכה
יש איזו ישות מקצועית שעוזרת שם, תומכת, מנהלת את הקבוצה?
יש קבוצות שהן מה שנקרא קבוצות עמיתים שאין, שמישהו שהוא עם פוסט טראומה פשוט מקים אותם והקבוצה מוקמת סביב זה, ויש קבוצות שיש בהן אנשי מקצוע ויש הבדלים בין הקבוצות. הקבוצות האלה הפחות, לא עם האנשי מקצוע, הן לפעמים פחות יציבות, כי תחשבו על זה, וואטסאפ גם יכול להציף אותנו כאנשים שלא מתמודדים עם פוסט-טראומה. אז אם אתה מתמודד עם פוסט-טראומה, אז כל הצפצופים וההודעות, המאה ההודעות שפספסת, זה יכול לעבוד פתאום מקור לחץ. אז זה החיסרון של הקבוצות האלה. או לדוגמה, כל הנושא של טריגר, יכול להיות מישהו שיש לו התקף והוא מדבר על זה בקבוצה, וזה יכול לסחוף אחרים. אז אומרים לו, רד מהערוץ, עבור לפרטי. זאת אומרת, זה קבוצות שהן מקום בטוח עבורן. בקבוצה של אנשים לדוגמה, מישהי נהדרת הקליטה סשן של דמיון מודרך בהקלטה בוואטסאפ, ובעצם השמיע, והדמיון המודרך הזה יכלו להקשיב לו בזמן שהן צריכות שנייה להירגע, להרגיע את מה שעובר עליהם על רגשות. הבנות זוג האלה הן מתמודדות בעצמן עם חוויית המלחמה. יש את פרופסור זהבה סולומון מאוניברסיטת תל אביב, חקרה את כל הנושא של טראומטיזציה המשנית מאז מלחמת לבנון הראשונה. זה חודר, זה חודר לבנות זוג, זה חודר לילדים.
מה זאת אומרת? את יכולה לתת לנו בכותרת מה זה עושה לזוגיות?
הקבוצות עצמם, אני יכולה להגיד שהן יכולות להציל זוגיות. כי כשאת נמצאת במצב שאת לא מבינה מה קורה עם בעלך, ואת בעצם שומעת מבנות זוג אחרות שמה שעובר על בעלך עובר גם על גברים אחרים עם פוסט טראומה, את יכולה גם להבין יותר טוב מה שעובר הזה, את יכולה לבקש עזרה. הקבוצות האלה דרך אגב הם מקור מידע מצוין לבנות הזוג, כי אל תשכחו שהם זכאים לטיפול נפשי, המשפחה זכאית לטיפול נפשי וכולי, אבל יש בירוקרטיה סחבת רצינית, כמו אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו יודעים מה זה להתמודד מול המוסדות. אז זה הרבה סחבת, הרבה תופסיאדה, וזה נורא קשה. זה נורא קשה להתמודד, והקבוצות האלה עוזרות.
יופי, אנחנו נעצור כאן. דוקטור דפנה ישוע כץ, תודה רבה, זה היה מאוד מעניין. תודה רבה רבה. שלום, להתראות.
תודה.
ועוד נושא אחד שנעלה עכשיו בקטנה, למרות שהוא נושא עצום.
מרתק בעיניי.
כן. שימו לב לאמירה הבאה. הורים שקולים נוטים לתפוס את ילדיהם החיים כפחות מוצלחים מאשר אחיהם שנפלו. כך על פי מחקר של פרופסור שמשון רובין, מייסד המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי באוניברסיטת חיפה. שמשון, שלום.
אהלן.
שלום.
אני קוראת את הכותרת, ואני חייבת להגיד, זה נשמע לי קצת ברור. זה נשמע לי קצת מובן.
אצלי זה ישר מתלבש על משפחות שאני מכיר? כן. זה מתלבש בום, נכון?
כן, ואצלי אפילו שאין לי אימא, אני יכולה להגיד שיש שם איזשהו מיכל, שבו יושבות כל הפנטזיות של מה, איזו מין סבתא היא הייתה, ואיזו מין אימא, ואיזה קשר טוב ומעולה היה בינינו עכשיו אם היא הייתה בחיים. זה איזושהי נטייה נורא טבעית שלנו לעשות, לא?
אני חושב כמישהו שעוסק הרבה שנים בנושא של ההשפעה של אובדן על המשפחה, אז באמת לכל אחד ואחד במשפחה יש השפעות והשלכות. הנושא של ההורים השכולים, אני חושב שזה כבר תפס הבנות ותובנות שאנשים מבינים שבאמת האובדן של ילד בצבא או אובדן של ילד בכל תחום, בכל דרך, זה משהו באמת שמאוד משפיע ויש לזה השלכות לאורך החיים. בקשר לאחים, אז הם יגידו בעצמם שהם ירגישו שהם שקופים, שאנשים שואלים מה שלום ההורים, תהיו חזקים בשביל ההורים, ושהרגישו שאיכשהו לא הקשיבו להם. ובמחקרים שלנו בשנות ה-80, כשבדקנו וישבנו בין הורים שאיבדו ילדים במלחמת יום הכיפורים 13 שנה לפני המחקר, והורים שאיבדו ילדים במלחמת לבנון הראשונה, אז לא משנה כמה הכאב היה חזק אצל ההורים, הם אמרו שהם הרגישו שהילדים שלהם שקופים, שהילדים שהם לא זוכים להתייחסות, והם מאוד מאוד דאגו להם.
הילדים החיים.
בהמשך, הילדים החיים, ואנחנו המשכנו, ולאורך כל המחקרים בעולם המערבי, הייתי אומר שהנושא של האחים השכולים הולך ותפס תאוצה. מה שאנחנו עשינו במחקר עם דוקטור איתי אדרס ומיכל פישר, זה היה ניסיון להבין, מעבר למה שכולם אומרים שיש השפעה על האחים, באיזה מידה הורים במשפחה יכולים להתייחס לילד שחי וילד מת בצורה דומה או שונה, ומה ההבדלים. אז לקחנו 30 משפחות שהיה להם שני ילדים בחיים, ולקחנו 30 משפחות שאיבדו ילדים, ילד אחד, וביקשנו מהם באמת שהם ייתנו לנו כל מיני מדדים על איך הם מתפקדים בחיים, ומצאנו שההורים השכולים בממוצע כ-10 שנים לאחר הנפילה או המוות של הילד שלהם תפקדו פחות טוב. זה דבר שבאמת השלכות לא משתנות. אבל בקטע של הילדים, מה שמצאנו, וזה חוזר על עצמו, שהילדים שאינם, הילדים שמתו, זוכים לקשר אחר, לקשר יותר חיובי, קשר כמעט יותר קרוב, מסיבות רבות, ובהשוואה לילדים בחיים, אז הילדים שמתו נחשבו יותר טובים, ההורים הרגישו דווקא הרגשות יותר חיוביים כשנזכרו בהם, והיו להם הרבה יותר מחשבות של מתח וקונפליקט עם הילדים שחיים, והילדים שמתו, אז הם כבר לא עושים בעיות, לא אומרים להורים שהם לא מסכימים, לא משנה למה, או שהם לא לוקחים את האוטו ולא מחזרים בזמן, או whatever it is, לא משנה, יש משהו ב...
ואיך זה משפיע, תגיד, איך זה משפיע על הילדים, על הילדים הנותרים?
אז מה שחשוב להבין ולתפוס, וראיתי בידיעות היום שיש מכתבים מהאחים, האחיות, שכותבים על כותבים מכתב לאח שלהם או לאחות שלהם שנפלו, ומה שמופיע זה שיש ילדים שהיו מאוד קטנים כשאח נפל, ויש ילדים אחים בוגרים שהילד הקטן שלהם, האח הקטן, נפל.
כן.
ושיש התייחסות מאוד שונה מה שקורה, וזה אני חושב דבר חשוב ודבר שמצריך מחשבה, זה שההשפעה על ההורים במוות של ילד, ילד בוגר, ילד צעיר, הוא מאוד מאוד עוצמתי, וילדים קטנים שגדלים עם הורים שהם בעיצומו של אבל, אז הם יותר פגיעים
להשפעות
לתחושות שההורה לא מספיק מרוכז, ההורה לא מספיק נוכח רגשית, לא כל הזמן, כל משפחה זה משהו אחר, אבל בגדול יש פגיעה בהורות, ולא משנה כמה מנסים להיות הורים טובים, זה לוקח אנרגיות, ולא תמיד יש להורים שקולים את זה בהתחלה. ולעומת זאת, אחים יותר בוגרים, שאיבדו אח מאוד יקר להם, אבל שזה לא היה קשר מאוד קרוב בשנים, אז הם פחות פגיעים, פחות חשופים להורות בתקופה שהם מתפתחים. ובנושא האחים, אז יש אחים שהם באותו גיל כמעט, ואיבדו לא רק אח במשפחתי, במשפחה, אבל גם חבר קרוב, ויש פער שנים שאח שנפל היה זה שטיפל בקטן, או הפוך, שהאח הגדול כאילו נפל, סליחה, והאח הקטן כאילו היה
המטופל שלו,
כן.
ואז הרגיש את החיסרון. אז יש כל מיני השלכות, כל מיני סיפורים, ומה שאנחנו למדנו לעשות, ואנחנו מדברים הרבה פעמים על המודל הדו-מסלולי לאובדן ושכול, ואנחנו אומרים ששכול זה פועל באמת בשני ערוצים. ערוץ אחד זה על היכולת של אנשים לחיות את חייהם בבריאות ובתפקוד ובאנרגיות, ויש קטע אחר שקשור לאיך כל אחד זוכר ונזכר במי שנפל או מי שמת, ואיך זה משפיע עליהם. וכשהולכים ומסתכלים על הדמות של הבן הנפל או אח שנהרג, אז יש השפעות והשלכות, וכשמשווים את הדמות של המת לעומת הדמות של החי, אז יוצאים כל מיני הבדלים, ויש לזה השלכות, והרבה פעמים, כמו בסיפור של פיטר פן, שמי שכתב את זה איבד את אחיו,
והנופל נשאר צעיר לנצח, מה שנקרא,
שכולם נשארים צעיר לנצח, אבל גם מספרים שהוא היה נכנס לחדר של האמא שלו שהייתה בדיכאון, והיא הייתה שואלת אם זה הוא, והוא אומר לא, אני אח שלי, כאילו היה מנסה להחיות את האמא שלו דרך באמת לתפוס את הדמות, והיה בתחרות עם אח שלא היה אף פעם יכול לנצח.
פרופסור שמשון רובין, אנחנו צריכים לעצור כאן. מודים לך מקרב לב, תודה רבה. תודה, תודה. וואו, כמה מחקר יש, כמה זוויות. תודה רבה.
תודה.
כמה תחומים, כמה זוויות, כמה השפעות, כמה אדוות יש לאבן הזאת שנופלת אל תוך האגם המשפחתי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. אחר כך נדבר על יתומי צהל שלא הכירו או לא זוכרים את ההורים שלהם שנפלו, איך זה משפיע עליהם ועל ההורות שלהם. תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל.
משפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
חייבים לבוא לראות
המוזיאונים של משרד הביטחון. חפשו אותנו בגוגל.
סטודנטים, נעים מאוד, אני מיידלה. חושבים ללמוד בירושלים? רוצים לדעת על מלגות? שנה ראשונה חינם? מגורים? עבודה? על שילוב קורסים מכמה מוסדות אקדמיים?
מיידלה תיתן לכם את המידע העדכני על כל מה שקורה ואפשרי בירושלים.
בואו לבלות עם הסטודנטים בעיר בכל יום חמישי ב10 שקלים בלבד. בירה ראשונה חינם.
מיידלה, מיידלה, כל מה שסטודנטים צריכים לדעת על ירושלים.
חפשו מיידלה בגוגל או בפייסבוק.
סליחה, מה את אומרת על ישראל? כאבא?
ודאי, אין כמו המדינה שלנו.
וחשוב לך שתהיה כאן כלכלה חזקה ו...
כמובן, זה טוב לכולם.
אז זה אומר שאת מקפידה לקנות תוצרת ישראל כחול לבן?
זה קשור?
ודאי, כשאת קונה מוצרים מתוצרת הארץ, את קונה מוצר איכותי, מקדמת תעשייה מקומית, מעודדת מקומות עבודה, מחזקת את הכלכלה ואת הגאווה הלאומית שלנו.
יודע מה? קניתי.
ישראלים קונים תוצרת הארץ. חפשו את תו מיוצר בישראל וחג עצמאות שמח. מתה כחול לבן, משרד הכלכלה. כלכלה חזקה בשבילכם.
השתחררתם? ומה עכשיו? עבודה או לימודים? לימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית?
מבולבלים. האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון השתתפו במימון אבחון מקצועי אשר יעניק לכם את הכלים להחליט נכון ונוגע לעתידכם. עוד פרטים? חייגו 03-777-6 770.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, המקפצה שלך לאזרחות.
ידעת מאת טוראי צבי זבירי, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת השחרור. את השיר מלחין ומבצע סגן א' מיחידת אגוז.
ידעת אותך כי אוהב לא אחרת.
אלה האחים שלי, משדר ההנצחה המרכזי של גלי צהל, בהגשת ירון וילנסקי. חיילים, מלחינים ומבצעים שירי נופלים. אלה האחים שלי, בגלי צהל וגם בשירותי המוסיקה הדיגיטליים. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה תו שין עין תת.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אז זו תוכנית יום הזיכרון שלנו, מחר לא נשודר, והחצי השני שלנו אנחנו מקדישים היום לבנים לאבות שנפלו ולא הכירו את אבותיהם, או לא זוכרים אותם.
כן.
הנה דנית בר. אבא שלה נהרג במלחמת העצמאות. היא הייתה בת שנתיים. שלום דנית.
היי דנית.
שלום אברי, שלום עינת.
אהלן, כבר דיברנו על ספרך ילדות של נסיכה, על ילדים להורים מרעילים.
נכון.
זה היה מזמן.
לא כל כך, כמה שבועות.
זכרתי כמה חודש. תראי, מה זה משנה. אוקיי. אז אבא שלך נהרג כשהיית בת שנתיים.
בדיוק.
משהו זוכרים?
לא.
מה שאני זוכרת זה זיכרון של פחד. זה לא זיכרון שלו. ממנו אין לי שום זיכרון. לא של קול, לא של מגע, לא של מבט, לא של באמת שום דבר, אבל הזיכרון שכן צרוב בי הוא של פחד.
אבל התקופה היא הייתה תקופה שלפני אפילו סרטים ביתיים קטנים בשמונה מיליון, אין לך כלום.
זה חוויה של פחד, שאם תרצה אני יכולה לספר אותה בקיצור, אבי נהרג בלטרון בלילה בין ה-30 ל-31 במאי, והיה נעדר למשך 3 שבועות. באותו זמן, אמי ואני היינו אצל הדודים שלי, אחותו של אבי בתל אביב, והזיכרון שלי הוא שבאיזשהו יום היה רעש גדול, ומה שנקרא הגדולים לקחו אותי במהירות והשכיבו אותי על הרצפה מאחורי איזה כוננית. לא היה לי שנים ברור מה זה הזיכרון הזה. אני פעם שאלתי במשפחה האם היה מין סידור כזה שם בבית, ואמרו לי לא יכול להיות שאת זוכרת, כי זה היה נגד ההפגזות במלחמת השחרור. בדיעבד מתברר, וזה רק בשנה האחרונה פתאום עשיתי את כל הקישור, שב-22 ביוני היה סיפור על תלנה בחוף רישמן בתל אביב, שזה היה כמה מטרים מאיפה שהם גרו, וזה היה הרעש, וזאת הייתה בהלה, וזה קרה בדיוק ביום שבו נודע להם שהוא נהרג.
תגידי.
ומה שאני קלטתי זה את האימה הגדולה של הגדולים, וזה הבול באותו היום.
אז ספרי איך זה לגדול עם אבא שלו הכרת?
מסובך מאוד פעמיים. קודם כל זה מסובך משום שבאמת לא הכרתי.
אולי זה מקל?
לא. זה חלק מהזהות שלי, זה ממש חלק מה-DNA שלי. אבל רק לימים, כשהייתי כבר מבוגרת, קלטתי יותר ויותר עד כמה אני דומה לו. דרך אגב, גם בכתיבה. הוא היה גם סופר ומשורר. וזה השיר הזה ש... משמיעים עכשיו אצלכם. אבל מה שקרה אצלנו בבית היה שאמי נישאה יחסית מהר, ואני קיבלתי אבא חדש, ואצלנו במשפחה, מסיבות ששמורות עם הוריי שאינם כבר, בעצם התפיסה הייתה של אבא מחליף אבא, ולא של אבא נוסף לאבא. היום אנחנו יודעים עד כמה חשוב שכש... מקימים משפחה חדשה, בן הזוג החדש בעצם הוא ניסה והופך לאב גם לאב הקודם או לבן הקודם וכן הלאה. ואנחנו יודעים שאין דבר כזה שאתה זז קדימה עם החיים שלך והעבר מתאפן, אלוהים יודע איפה. ואני גדלתי במשפחה שבה לא דיברו על אבי, לא את התמונה שלו, קראו לו בשם צבי, אפילו לא אבא שלך או אבא צבי.
זאת אומרת שאת קוראת לבן זוג החדש של אמך אבא? ככה את פונה?
קראתי לו אבא כי הייתי בת 3.
כן, כן.
וזה הכי טבעי.
וואו.
אבל לא הייתה לי הפריבילגיה של שני אבות. ומה שקרה לי היה שאני בעצם מילדות מאוד מוקדמת, התחלתי לפתח מה שנקרא חיים סודיים שלי, שגדלתי במשפחה שבאופן טבעי אימצתי את הקוד שלה, ובלב ידעתי שיש לי אבא נוסף שהוא שלי ורק שלי. עכשיו אצל הדודים שלי המצב היה הפוך, משום ששמה הייתי חייבת להסתיר את העובדה שזה איך שנוהגים בבית. ובעצם ניהלתי חיים
כפולים.
קניביים שלי, כפולים של שני אבות.
איך זה השפיע?
אנחנו יודעים.
איך זה השפיע, את חושבת, כן?
רע מאוד זה השפיע, משום שהזהות הכפולה הזאת בעצם הייתה צריכה להיות לגיטימית, ולא חוויה של זהות אסורה. ויש איזה מסר למי ש... unfortunately, מתמודד עם הבעיה הזאת של בניית משפחה שנייה, אין דבר כזה לאפסן את הקודמת.
אני חושב שהם גם לא עושים את זה. זה שייך לדור ההוא, שהדור הבלתי מדבר.
נכון. נכון. אבי שהיה בעצם פטור מגיוס בגלל שהוא היה איש חינוך ובבית הילדים אהבה בקרית ביאליק, גויס מיד אחרי הכרזת המדינה ב-16 במאי, ושעתיים אחרי שהוא עזב את הבית הגיעה הודעת הפטור, השחרור שלו מהגיוס, ואי אפשר היה לאתר אותו בבלגן שהיה בחולדה בהתארגנות לקרבות לטרון, ופשוט הידיעה על זה שהוא משוחרר לא הגיע אליו.
וואו.
טוב.
וזהו, וכל השאר היסטוריה.
טוב. אז מודיעים לך מקרב לב. תודה רבה.
תודה רבה
רבה.
שלום.
שלום, שלום. ועכשיו נדבר עם הדוקטור עמית פחלר, הוא פסיכולוג קליני מחבר הספר אבא בלי אבא. שלום עמית.
שלום, שלום אברי ועינת.
אז אנחנו מדברים בעצם על אבות שצריכים להיות אבות בלי שהיה להם אבא, בלי שהייתה להם דמות חיקוי, כי הם גדלו עם אבא שנהרג.
כן, או שהיה, אבל עד שלב באמת מאוד מאוד מוקדם. כן. רק כשהם מגיעים לחיים הבוגרים, זה יותר עמום ומטושטש.
מה זה אומר?
לכן. זה אומר שבעוד שכל אחד, כשהוא הופך להורה, לאמא או לאבא, אז חוצבים את הזהות ההורית מתוך האין סוף אינטראקציות, ומה שאוהבים לקרוא בפסיכולוגיה, הפנמות. כן. של הדמויות שגידלו אותנו.
שאגב, זה לרוב לא תהליך מודע בכלל, זאת אומרת, אתה הופך להיות הורה.
לא, זה קורה מעצמו. כן. אוקיי. קרל יונג קרא לזה ארכיטיפ, זה כמו שציפור יודעת שיום אחד היא מתחילה לעוף בלי שהיא עוברת קורס לזה, זה דבר עם הורות, אבל כשאין את הדמות הממשית הקונקרטית, במקרה של המחקר שלי, את האב עצמו בתור חי ונוכח, זה בעצם סוג של להמציא את הגלגל.
מה זה אומר?
לחתור איזה מכרה, זה להישען על משהו ריק, כן? המילה הזאת שחזקה ביממות האלה, חלל, יש חלל, ומתוכו צריך לחצוב את החומר. וזה מאוד מאוד קשה, אז בשביל זה נעזרים, כן, בדמויות אב.
לא, אבל אני מנסה להבין את זה בפרקטיקה. סליחה שאני קוטעת אותך. אני פוגשת הרבה פעמים אבות צעירים. מה זה אומר בפרקטיקה היומיומית? מה? שלא יוצאים לו המשפטים האוטומטיים שיצאו לאבא שלו. זה אני מבינה.
בסופו של דבר... זה אפילו לא זה. יוצאים אבל הוא לא יודע. זה לא העניין. העניין הוא למשל, שזה הרבה יותר אישיו בשביל מישהו שגדל כיתום, אם נולד לו בן, למשל.
כן.
שהילד יגיד את המילה אבא. מילה שמבחינת קלינאיות תקשורת הסבירו לך שמבחינת הברות זה הכי טבעי, זה האופן שהשפתיים מקישות בהתחלה. אבל המשמעות העמוקה והרגשית של ההוויה שנקראת אבא, היא מהדהדת בין הקירות בבית שבו נמצא יתום, הרבה יותר מאשר מישהו שמתרגש, סוף סוף הוא אמר את המילה הראשונה.
שלא לדבר על הגיל. הגיל שבו אבא נהרג, שהוא מין גיל למטרה כזה, נכון? לעבור אותו. בשלום.
זה כן, זה בדיוק מה שאתה אומר, אברי, זה נקרא תגובת יום שנה, או שמעתי יפה אצל ביחידה של קציני נפגעים, קוראים לזה פסיהולדת.
פסיהולדת.
כן, יום הולדת לטראומה, לפציעה הנפשית, שיש, זה משהו שלא אני גיליתי, אבל גם המחקר שלי ראה אותו שוב, שיש כמו מין תמרור תאריכי כזה, לא חשוב דת, גזע, מין וגיל ואמונה, יש אנשים שפוחדים להגיע במודע, אסור להם לעבור, אסור להם להגיע לנקודה בזמן, לגיל של אביהם בעת שנהרג, כי זה כאילו משהו שהם, העולם אז באמת ייגמר, זאת אומרת, הם בטוח ימותו, כתוב את זה ביקום. והגיל המשלים של זה, זה הגיל של הילד כשהאבא יתייתם. אגב, זה נכון לגברים ונשים כאחד. אבל יש איזה מין פחד קמאי ועמוק סביב ההגעה של הילד או הילדה לגיל של ההתייתמות, כי במובן נפשי, זה גם הגיל שבו החיים נחלקו ללפני ואחרי, והילד במובנים רבים אז מת. הילד שיש לו הורה, אז נגמרו חייו.
וואו.
תגיד, אז היתומים, במיוחד אלה שגדלו ממש בלי אבא, או אולי לא במיוחד, אולי אני סתם עושה.
אתה מתכוון לילדות נורא נורא מוקדמת.
כן, כן. אז איזה מין אבות הם נהיים? הם נהיים אבות יותר חרדתיים, יותר מה? יותר מה?
זו שאלה שאפשר לשאול באותה מידה על אלה שגדלו אימא בעד גיל 110. יש כל התשובות נכונות. אבל יש רגישויות שיכולות להיות יותר בולטות אצל חלק גדול מהיתומים. ואז במובן מסוים, בטח סביב הגילאים האלה שאמרנו, פסיהולדת האלה, יש יותר, הרבה פעמים חרדות, הרבה פעמים יותר חשש לשלומו של הילד לפני שהוא מגיע לגיל 5, או לשלומי אני לפני שאני מגיע לגיל 42, וכל מיני פעולות כמו להפסיק לנהוג באופנוע בשנה הזאת, לרכב על אופנוע כי זה הכי מסוכן, או מישהי אחות שקונה לאחיה מקטרת לגיל 43, כי הנה, עברת את גיל 42, אתה כבר לא תמות השנה הזאת, וכו' וכו'. וכן יש משהו בחוויה של לגדל ילד, שיש בה תיקון עם הרבה יותר מטען רגשי, שבאים מחוויה של יתמות. למשל, אם הצעצוע פליימוביל של הילד נשבר, והאבא שלו מתקן את זה, וזה יכול להחזיר אותו, זה סיפור שאחד המשתתפים במחר סיפר לי, ואחד התיאורים האהובים עליי שמופיע גם בספר, שהצעצוע של הילד שלו, המנוף שלו התקלקל, והוא תיקן לו את זה, וזה החזיר אותו לגיל 6, שזה שנה אחרי שאבא שלו נהרג, והמנוף מלסטיק שלו נשבר, והוא בא עם זה לאמא שלו, והוא אמר לה, אמא תתקני, בבקשה תתקני, ואמא שלו הייתה עסוקה ולגדל את האחיות שלו המתבגרות, והיא לא יכלה לעזור לו, ובאיזשהו שלב הוא אומר, הוא כל כך נדנד לה, שקיבלה את החלשתה, לקחה את הצעצוע, ופאף, ניפסה אותו לרסיסים על הרצפה. והוא צלצל אליה כעבור כמה עשורים, אחרי שהוא תיקן לבן שלו את המנוף, ואמר לה, את יודעת, את זוכרת מה היה? אני, כאילו, אני סולח לך, סולח לעצמי, תסלחי לך על מה שהיה, זה אירוע שבעצם, הרי היא לא רק איבדה את הסבלנות ונמצא את הצעצוע, השבור.
זה הסמליות של כל הדבר הזה.
בדיוק, זה מה שקרה למשפחה שלנו. העולם שלנו התנפץ לרסיסים ביום שאבא שלך מת. פס! אז זה מסוג האינטראקציות, כאילו יומיומיות, אבל שנחרטות עמוק, בגלל ההקרנה החזקה שהן עושות לאובדן שקרה כאילו בגלגול קודם.
כן. יש לומר שאתה תשתתף מחר ב3 בתוכנית ואיננו מתמלא בגלי צהל, שתתמקד בחיים של יתומי צהל.
שם יפה לתוכנית.
נכון.
לא
יודע, כן. טוב. מודים לך מקרב לב, דוקטור עמית פחלר, תודה רבה. שלום, שלום. אנחנו מסיימים עם עוד איזה עניין אחד קטן, אבל חשוב. ניר סרי, הוא מטפל במוזיקה, הוא מוזיקאי ודוקטורנט במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן, והוא יצר סרטון שמסביר לילדים מהי הצפירה. שלום ניר, מה העניינים?
אהלן.
שלום אברי, שלום עינת.
אולי נשמע קטע מהסרטון, בבקשה.
אוקיי.
אנחנו שומעים, בנות? הלו? רגע.
אולי לא.
אולי לא,
אולי ניר יספר לנו על הסרטון.
אוקיי. אז קודם כל חשוב לי גם לתת קרדיט ללירייז ווייספורד, שהיא קלינאי תקשורת ויצרה איתי ביחד את הסרטון. בבית הספר אגם לחינוך מיוחד, זה סרטון שיצרנו אותו במסגרת של פרויקט רדיו בית ספרי, שבעצם נועד בין השאר לשפר, לסייע, לשפר תפקודים תקשורתיים ורגשיים אצל התלמידים. לפני כמה שנים אפילו, הייתי אומר, זיהינו קושי אצל חלק מהתלמידים, בעיקר אצל אלה שמאובחנים כאוטיסטים, להתמודד עם הצליל של הצפירה, שזו חוויה מאיימת ומציפה עבורם.
על איזה גילאים אנחנו מדברים?
רק תגידי, אתה שלחת לי את זה במייל או בוואטסאפ בזמנו? אני רוצה לחפש את זה זריז.
אני שלחתי לך את זה בוואטסאפ.
בוואטסאפ.
ניר, על איזה גילאים? באיזה גילאים מדובר?
אנחנו מדברים על טווח גילאים של בין 6 ל-21 בבית הספר.
אוקיי.
ויש תלמידים, את יודעת, שלפעמים שקשה להם גם להרגיש את גבולות הגוף שלהם, איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, או תלמידים שיש להם רגישויות שמיעתיות מיוחדות, וזו חוויה פולשנית ולא נעימה. ובמשך הזמן התחלתי לקבל תגובות מתוך צוות בית הספר על החשיבות של הסרטון עבורם. ראיתי שדה פקטו, שנה אחרי שנה חוזרים לזה, מחפשים את זה, ואז הבנו שזה יכול וצריך להגיע לאוכלוסיות נוספות ולמעגלים נוספים מחוץ לבית הספר, אפילו לאו דווקא מהחינוך המיוחד, כמו למשל ילדי הגיל הרך. ולכן החלטנו, לירז ואני, להפוך את התשדיר לסרטון וליצור אותו באופן מונגש שיתאים לכמה שיותר אוכלוסיות. חשבנו גם על רקע הצהוב, כרקע שמתאים יותר ללקויי ראייה, סמלי תקשורת, המוזיקה, הדיבור, התייחסות לילדים שלא יכולים לעמוד, למשל, שאנחנו מדברים עליה. ובעצם ככה שיגרנו אותו החוצה, והתגובות לא אחרו להגיע, וקיבלתי המון המון תגובות גם מהורים, קבוצות הורים לילדים צרכים מיוחדים, וגם מגננות, ועד כמה שהסרטון הזה הוא חשוב ונצרך.
ניר, תכף זה, התוכנית תסתיים.
אנחנו נעלה את זה אצלנו, אבל.
נעלה את זה גם אצלנו, ואיך מחפשים את זה ביוטיוב? קוראים לזה כשמכירים את הצללים, פחות נבהלים. פשוט, נכון?
נכון, ואפשר גם, ואפשר גם בדף הפייסבוק, הקליניקה של ניר סרי, להגיע, להיכנס לשם ולצפות בזה.
מעולה. נהדר, אחלה יוזמה. תודה, נהדר,
תודה רבה. סליחה שהיה לנו כזה קצת זמן, אבל זה מה יש היום. תודה רבה. נגיד פעם אחרונה להתראות לאלה הדריה נהדרת שהייתה איתנו.
זה נפלאה.
ותרמה כל כך הרבה ומשתחררת לחייה. נעמה שאחות עורכת התוכנית הזאת ועורכת משנה נוגה סמדר, ומפיקים אלה ועומר עובדיה וטכנאית זוהר צייג. אנחנו נתראה אחרי כל החגים.
אחרי כל המכונת כביסה הזו.
לגמרי.
ביי מותק.
להתראות.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם, נביא היום מעשה מופלא שיש